אנחנו הגענו ערב יום כיפורים לנוצרי. איך זה קרה לנו? סדרי השגחה, אבל כנראה הכל בהשגחה פרטית, אז אנחנו צריכים ללמוד שם משהו. אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, שאל את הנוצרים והמוסלמים, שימו לב שכבר בדברים שהוא שם בפי המלך ריאל, הוא רואה אותם ביחד. זאת אומרת, זה הפילוסוף, ונקרא לזה בלשוננו, והדתיים. זה הגונדה השנייה. באמת שנסתכל עמוק בתוך הנוצרי והמוסלמי, נראה שבאמת גם ריאל תופס אותם כיחידה אחת. נוהגים לכנות אותם בטעות הדתות המונותאיסטיות, ונוהגים גם להגיד שהיהדות היא הדת המונותאיסטית הראשונה או השלישית, מבין השלוש, אבל זו טעות מרה. בסדר? הערה ככה על כך אתם יכולים לראות בחוברת פלורליזם, פנאטיזם וכלליות בתחילתה. עומק העניין מוסבר באיגרת צקן למצוות. באיגרת ממדלד, באיגרות ראייה א', שם מוסבר בעריכות ש... כל הדתות המונותאיסטיות זה פשוט דחיסת קבצים של אלים. יענו, במקום הרבה אלים דחסו את התפיסה, נשארה אותה תפיסה. רק במקום שיהיה הרבה אלים עשו אל אחד. זה מה שנקרא מינימליזציה של הפוליתאיזם.
מה זה מינימליזציה?
מזעור של ריבוי האלים. בסדר? קרא אותו בבקשה. זאת אומרת, לא השתנה משהו בתפיסה, אלא פשוט הורידו את כמות האלים. זה הטענה המרכזית של הרב, הוא קורא לזה, זה אמונה באין סוף מושג. זה מושג שסותר את עצמו מתוכו. משותף, אמנם צריך להגיד שיש הבדל מהותי בין הנצרות לבין האסלאם, שאלה באמת עוד יש שיירים אלילים בתפיסה שלהם של הנוצרים כפי שנראה היום, והמוסלמים הרמב״ם כותב שהם מייחדי האלוה. זאת אומרת, הם כן, ותוכלו לראות, זה גם משתקף בדברי החכם המוסלמי, כפי שריאל מציג אותו. אבל שתי הדתות האלה הן מונותאיסטיות במובן שהן לא מאמינות בריבוי אלים, כמו העבודה זרה, כמו האלילות הקלאסית, אבל השינוי המרכזי שצריך להתרחש כדי שזאת תהיה אמונה ולא עבודה זרה, הוא לא התרחש, והוא... צורת ההתבוננות שלך, צורת ההסתכלות על המציאות, וכתוצאה מזה על הבורא התברך שמו. בסדר? אז בבסיס ההתייחסות היא התייחסות משותפת. הריאל רואה את הדתות כוורסיות על אותו דבר. אבל הוא ניגש קודם כל לטפל בנצרות, ואפשר לראות שבאמת את זה הוא עושה טיפה, הוא לא עושה את זה בהרחבה כמו הפילוסוף. אפשר לראות מכאן שבאמת את עיקר ההתמודדות הוא שם מול הפילוסוף, כמו שדיברנו בעריכות. ומול האסלאם בכלל, אם תשימו לב לסעיף ה', אז יש פסקה, תשובה של הכוזרי, אמירה של החכם הכוזרי, וממש דיאלו טק 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 פינג פונג, והוא גומר את זה מהר מאוד. אפשר לראות גם מבחינת נפח הסעיפים, שעיקר מה שהיה חשוב לריאל להציג, כמו שחזרתי ואמרתי בשיעורים הקודמים, זה את הפילוסוף. את התפיסה הרציונלית, השכלתנית, שאת ההיפוך שלה הוא הולך לבצע עוד רגע עם החכם היהודי. הדתות הן מוצגות רק ברקע, מה שנקרא, ולכן הוא גם, אפשר לראות שהדיאלוג שמתפתח והדו-שיח איתם, הוא לא כזה מעמיק וחריף כמו שהוא עושה עם הפילוסוף.
אבל זה לא
התייחסות רצינית
לדתות. זה לא שהוא אומר, אתה עכשיו
נכון, נכון, כן, נכון. התשובה היא, בגלל שריאל לא רואה אותם כפרטנר לדו-שיח הרוחני האמוני.
אז למה להכניס אותם לכאן?
כי הן נוכחות בבירור, בחיפוש האמוני של הגר, צורך העניין, או של האדם שמבקש אמונה, הן נוכחות. לא סתם הן נוכחות, הן תופסות את רוב הנפח הכמותי של העולם. הנצרות והאסלאם ביחד, הן שולטות על העולם, בואו לא נתבלבל. כמה פילוסופים יש, ועוד היום בכלל, גם אלה שהולכים בסוף לכל פילוסופיה, חוזרים בתשובה. אז מה עשינו? אין, רוב הנפח היום זה נוצרים ומוסלמים. תכף תראה שזה ממש מניע גם את הכוזרי, זה הטיעון הראשון שלו, למה הוא לא הולך ליהודים. הוא הלך לפילוסוף קודם כל, כי שמה הוא מרגיש, שמה יש בירור מקצועי, רציני, רוחני. ושמה אבל הוא מגלה שהשכל, בסדר? ייצר איזה מין מוטציה שהיא שכלית, היא הגיונית לגמרי. הוא אומר לו, אכן דבריך מספיקים, בוא נע, בנוי לתלפיות, קוהרנטי מלמעלה למטה. אבל זה לא מה שאני מחפש. אני, יש לי חלום. אני, יש לי רצון. אני רוצה לדעת את רצון השם ואיך אני חי אותו. וכל מה שאתה אומר הוא פיקס, אבל הוא קר כמו קרח ומת, והוא לא, זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש. אני לא... הלג השני שלו, הוא אומר, טוב, בוא נלך למי ששולט בעולם. מי שולט בעולם, חצי עולם נוצרים, חצי עולם מוסלמים. עזוב אותך שהסינים וההודים לבד הם נצחים. אבל הוא לא חשוף, זה לא המרחב שהוא חשוף אליו. בסדר, זה מבחינתו אלילות, עבודה זרה בכלל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תראה שגם היום, הרי כל הספר הוא כתוב לדורות. גם היום, אתה, אלה שלושת הדברים שהם, שאתה בוחן את עצמך מול המרחב השם משתחי בו, אתה משווה את עצמך כל הזמן לאירופה, בסדר? אבל וההתנגשות הרוחנית החריפה היא מול אנשי המקצוע, מול הפילוסופים. שהשכל במרכאות, או מול האלטרנטיבה השכלית שמציבים לך, היא תבוא בלבוש של החילוניות, היא תבוא בלבוש של, של הספרות של שנות הזה, היא תבוא בצורה כזאת אחרת, אבל תכלס אלה שלושת המרחבים שמבקש האמונה מתמודד איתם. הניסיון להציב אלטרנטיבה של רציונליזם שכלי, והמרחב הציביליזציה האירופאית נוצרית, והאלטרנטיבה הערבית שלה. עם כל אחת, תשים לב, אנחנו מתעמתים בצורה אחרת. עם הערבים אנחנו הולכים מכות בפועל, עם האירופאים הולכים מכות בקניונים, פילוסופים כבר נתנו להם נוקאוט. הפקולטות ריקות. זאת אומרת, הם נתנו לעצמם נוקאוט. לא נתנו להם כל כך מהר נוקאוט, כי הם דחפו את התפיסות שלהם בתוך השכל שלנו. הם לא צריכים לעבוד הפילוסופים. כמו שאמא שלך לא צריכה להעיר לך לא לחטט באף. תמיר לעצמך לבד.
לא דוגמה שצריכה
עיון. למה צריכה עיון? זה ברור, רוב הדברים אמא שלך לא צריכה להגיד לך, היא רודפת אחריך גם כשאתה לא בבית בכלל. עומר, תפסיק לנגוע במשקפיים עם האצבעות. כל אחד וההערות שלו, לא משנה, אבל... כל אחד מכיר את ההערות האלה, היא כבר לא צריכה להגיד את זה. אפילו לא, יש כאלה, הוא מגיע להורים לשבת, הוא רואה אותה, בלי שהיא תגיד לו זה. לא צריך את זה. זה בדיוק כמו שקיבוצניק, הוא לא צריך את ועדת דת, היא יושבת לו פה מאחורה, ומפקחת עליו בלי זה, נכון? כל מי שעבר שם, מה יודע? זה אליהו. קדימה. אז למה הבאנו את הדוגמה הזאת? כי הם פילוסופים, לא צריכים כבר לעבוד. כאילו, אנחנו חושבים שנתנו להם נוקאוט, אבל באמת הם יושבים לנו פה מאחורה ולא נותנים לנו להאמין. בסדר? מעצימים את הסגידה שלנו לשכל ולא נותנים לנו להאמין. תכף תראו שבגלל זה הנוצרי עושה את אחד הדברים הכי חריפים, שוב, ואני מקדים את המאוחר ואומר, והוא אומר, אמונה זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. הם צועקים, מרימים את דגל ההיגיון וסוגדים לו, אנחנו מרימים את דגל האמונה. אמונה לא הגיוני. בואו נקרא בפנים. דרך אגב, הרבה דתיים חושבים ככה. אמונה לא מוכיחים. אמונה דבר רגשי. יאנו, זה לא הגיוני. אפשר להוכיח אמונה. סיסמה שכל אחד... אמר, אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים והמוסלמים, שם אותם בחטיבה אחת, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה בלי ספק, או מעשי הנוצרים, או מעשי המוסלמים. שימו לב שכאן במובהק הוא מגדיר, הוא מחפש את המעשים, כי כוונתו אמרו לו רצויה, אבל יותר מזה יש פה אמירה מובלעת כנגד הטיעון הפילוסופי. הפילוסוף חידד לי, חידד לי שמשהו שולל מהאלוה את הרצון, וממילא אומר לי שאני לא צריך לחפש מה שהם רוצה ממני ואיך הוא רוצה שאני אחיה, אני לא שם. זה קוהרנטי, זה מובן, זה מושכל, אבל אני לא שם. אני מבקש לדעת את רצון, מה רצון השם רוצה ממני במעשים. ולכן הוא אומר, אחד משני המעשים הוא נרצה בלי ספק, כי הם מחלקים ביניהם את העולם, וזה מסות אדירות. תכף שתראו שהטיעון הזה יחזור, וכנראה שאחד מהם צודק. הוא גם אמר את זה דרך, לפילוסופים, שמתם לב בסעיף ב', אם לא כן, הנה הנוצרי והמוסלמי שחילקו את היישוב, ניר, הנה, חילקו את היישוב, נלחמים זה בזה, וכל אחד משניהם כבר זיקח כוונתו והולך נחרץ להוג את חברו, מאמין וזה. אי אפשר לחשוב ששניהם צודקים לפי השכל. ממש בסעיף ב' כבר תמון הבסיס של הסעיף שלנו. אחד, הנוצרי והמוסלמים הם חילקו את העולם. ב' אם לא הפילוסוף אז הם הפריזמה. בסדר? ועכשיו צריך לראות מי צודק במלחמה הזאת. ברור שהיהודים הם לא בפוקוס. כי המדד לאמיתות התפיסה הוא מבחן התוצאה. ואם היהודים נראים כמו שהם נראים, אז כנראה שהם לא צודקים. זה השלב, זה התפיסה הרוחנית שבה נמצא המלך בנקודה הזאת. בסדר? כן.
אבל הרי זה תריעה לא נכונה, אני לוקח נקודה ספציפית בהיסטוריה, שכרגע הוא רואה את זה כאילו את הנוצרים ואת המוסלמים. אני לוקח משהו אחר, כאילו...
במה היום זה ככה?
תקופת שלמה המלך פעם שהיה תקופה...
מתקופתו ועד תקופתנו, בסדר? ועוד 500 שנה לפניו זה ככה. מרומא הנצרות הזדהתה עם המלכות הרומאית, ועוד 500 שנה לפניו, אם אני זוכר, אני אומר נכון את התאריכים, כבר הנצרות התפשטה בכל העולם. שימו לב שבמובלע נאמרת פה אמירה יותר עמוקה, והיא שגם הנצרות וגם האסלאם הם דתות אוניברסליות. זאת אומרת, הם דתות שבהגדרתן, בתכליתן, הם מחפשות להתפשט בעולם ולשלוט עליו. אצל האסלאם זה נאמר בפורש בחרב הג'יהאד, אצל הנצרות זה שיטת המיסיון. זאת אומרת, זה לא סתם שהם חילקו את העולם מבחינה דמוגרפית. יש פה מגמה עקרונית, זאת אומרת, ויש פה אמירה, אנחנו צריכות להיות הדת היחידה בעולם, השלטת בעולם, היחידה בעולם. ששתי דתות אומרות את זה והם חילקות היישוב, אז... לפילוסוף הוא אמר את זה, תשמע, אתה אומר, זה לא משנה, תעשה מה שאתה רוצה, העיקר השכל שלך. אני לא, זה לא נראה לי. אני מבקש את האמת, ואני רואה אנשים נלחמים על האמת, יש להם חלומות, והם נלחמים עליהם. וזה כל העולם ככה. אז כנראה שזה האמת של החיים. ואתה נותן לי כאילו איזה אמת סטרילית, שהיא לא נותנת את המענה למה שאני רוצה. שהוא ממשיך עם הטיעון הזה, הוא אומר, או זה, הוא עושה את המעשים הנכונים. אבל היהודים, די במה שנראה משפלותם ומיעוטם, ושהכל מועשים בהם. שפלותם ומיעוטם, זה המצב שלהם, ושהכל מועשים בהם, זה היחס אליהם. הן המצב, הן היחס אליהם, הם מדד בשלב הזה לפי המלך, לאמת. המדד לאמת זה מבחן התוצאה על פי יחס ומצב. זה השלב שבו הוא נמצא. מה?
אם אתה אומר שמבחן התוצאה זה מה שקובע, אז למה הולך לפילוסוף מלכתחילה?
שים לב שגם לפילוסוף הוא אמר את זה, לפי שיטתך, בבית הוא אמר לו, אתה טוען שלאלוה אין רצון, הוא לא רוצה מני כלום, לא מתחבר לי. זה היה הדחייה של סעיף ב'. דחייה של סעיף ד' אמרה, לשתתכם אתם הייתם אמורים להיות מופצצים בנבואה. אפילו אחד לא ראינו, והפוך.
אז למה הוא הלך?
זה גם מבחן המציאות. במקור הוא הלך לפילוסוף, כי שמה הוא, כי הפילוסופיה היא פילוסופיה, היא אהבת החוכמה. היא המקום שבו מבקשים את האמת. זה המקום שבהגדרה הגדיר, אנחנו אין לנו בחיינו אלא בקשת האמת. כל בן אדם נורמלי היה הולך לשם, גם אתה. לכן רוב האנשים, לפני שהם חוזרים בתשובה, הם עוברים דרך החוג למחשבת ישראל, או הפילוסופיה או משהו, או לא. אבל הרציונלים שבהם, הוא קודם כל הולך לפקולטה, אומר הדתיים, ראיתי אותם בצבא, בלי. להתנצר, להתאסלם, אני לא הולך. איפה האנשים הרצינים? הפרופסורים באוניברסיטה. זה הטיעון שקורה פה. רב, זה ספר שנכתב אתמול. לא כתבו אותו היום, אתמול, ריאל היה לו רוח הקדש. הוא אומר, הוא הולך לפרופסורים. לאיפה הציבור הולך פתאום יש אסון? את מי מראיינים? פרופסור דונץ מאוניברסיטת זה, פרופסור ינץ מאוניברסיטת זאת, הפרופסורים, אנשי השכל, הם ידענו את התשובה? אף אחד לא מבין מה הם אומרים. רק אומרים, בוא נעוד, הוא כנראה מבין מה הוא אומר. אבל הכוזרי הוא לא פרייר, הוא נכנס עם הידיים בפנים, חטט לו בזה, מתנגש איתו, אומר, שמה, קוהרנטי לגמרי, אפשר לכתוב על זה דוקטורט. אבל לא עשה לי כלום. זה סעיף ב', סעיף ד' אמר, בהמשך לתיאוריה המלומדת שלך, ועל פי תפיסתך עצמך, מרכז הנבואה היה צריך להיות אצלכם. הנה עוד פעם מדד המציאות. צורה יותר פילוסופית, אבל מדד המציאות. תראו שהטיעון הזה שמדד המציאות הוא ימשיך בהמשך, כי הנוצרי עצמו יוכיח חלק מהמיתות התפיסה בזה שכולם ראו את זה. כולם ראו את מעמד הר סיני וכן הלאה. ואני צריך ללמוד, האם גם אנחנו טוענים ככה. יש הרבה אנשים שאתה אומר להם מעמד הר סיני, מוי בטח, מה היו שם 5 מיליון, על 5 מיליון אנשים אפשר לעבוד וזה. וזה נראה להם אחלה הוכחה שהיה מעמד הר סיני ושהתורה האמת, שצריך קיים מצוות, ושהילד צריך ללבוש ציצית. אתה לא קורא, לא חייב, אבל הילד חייב ללבוש ציצית. כן.
מה שהכוזרים מחפש זה בעצם את הנבואה, לא את המצוות?
את הנבואה המתגלמת במצוות. אבל כן, הוא מחפש את הנבואה, את רצון השם, ותכונת הנבואה שהיא בסוף מתגלמת במצוות. כי הנבואה זה דבר חי. אין נבואה בלי מצוות. זה מה שהתגלה בהמשך. כאילו, אנחנו, בגלל שאנחנו פילוסופים במחשבה, אנחנו כאילו תופסים את הנבואה כאיזו זריקה רוחנית. כמו שאנחנו רוצים ללכת לשיעור טוב, אבל שלא יחפור המרצה מה אני צריך לעשות. לא יגיד לי איך אשתי צריכה להתלבש, מה אני צריך ללבוש, מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לדבר. שיבוא, ייתן שיעור טוב, שכלי כזה רציני, זה מעמיק, אבל שלא יחפור ולא יכנס לנו חיים הפרטיים. בהגדרת המושג נבואה, זה המצוות. אתה מבין, אנחנו חושבים כמו דתיים, עם שכל פילוסופי. אז ישר אנחנו אומרים, זה הנבואה בלי המעשים. אין חיה כזאת. הנבואה זה השם בא אל חיינו. וכשהשם בא אל חיינו, הוא בא עם חיים. עם, 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 עם חוקי חיים. לא במובן הכפייתי, אלא במובן של איך הנבואה יורדת, מתיישמת בפרטי החיים. רק הנבואה שאחרי התורה, היא כאילו היא קוראת אל המצוות. אבל התורה עצמה היא נבואת משה, שחייה זה המצוות. בסדר? וקרא לחכם מחכמי הנוצרים ושאל אותו, שימו לב, לדעתו ומעשהו, כי זה דת. אז הוא מחפש את דעתו ומעשהו. בעוד שאת הפילוסוף הוא שאל על אמונתו. צריך להיזהר בדיוקים האלה, כי זה הכל תרגומים, בסדר? אבל בכל תרגום אפשר להשוות בתוכו, לא להשוות מתרגום לתרגום. אבל בתוך תרגום, כל תרגום אפשר זה היו תרגומים שבכלל לא תפסו שיש חלוקה בין דעת לאמונה בערבית או בלשון הזאת. הרב קפח סובר שכן, הרב שילת מסכים איתו. אצל הפילוסוף הוא שואל על אמונתו, כי הפילוסוף באמת מה שהוא יכול לספק לך זה רק אמונה, מחשבה מופשטת. הוא לא חתום על מעשים, הוא בעצמו אומר, תבדל לך דעת, תעשה מה שאתה רוצה. כל עוד זה לא מפריע לך לדבקות שהשכל הפועל. בדעת, המלך יגדיר שהוא מחפש את המעשה הנרצה, ולכן הוא גם שואל אותו על דעתו ומעשהו. בסדר? מה עונה הנוצרי? ואמר לו, אני מאמין בחידוש הנבראים, העולם לא קדמון, ובקדמות הבורא התעלה, ושהוא ברא עולם כולו בשישה ימים. שים לב, הוא מכסח בשיטתיות את הנחות היסוד של הפילוסוף. ושכל המדברים מצעצעי אדם ואחר כך מצעצעי נוח, כל המדברים הם, כאילו מצעצעי אדם, ואחר כך מצעצעי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם, לנוח ולאדם, ושיש לאלוה השגחה על הברואים וחיבור עם הדברים, והוא לא מנותק, לא עזב אלוהים את הארץ, וקצף ורצון ורחמים, השגחה פרטית, חיבור, ודיבור והיראות והתגלות לנביאה וחסידיו, ושכינה בתוך מי שירצה אותו מקהלי בני אדם. טוב, מה זה יהודים? ובכלל, כן, בכל מה שבא בתורה, ובמסורות בני ישראל, אשר אין דחייה לאמיתתו, אומר הנוצרי. כל מה שכתוב בתורה, בסוגיית בריאת עולם, השגחה פרטית, ההיסטוריה של ההתגלות האלוקית, שריר ובריר וקיים. ואנחנו מאמינים בו ומתבססים עליו. אבל שימו לב לנימוק, אשר אין דחייה לאמיתתו בשל פרסומו, אחד, והתמדתו והגלותו בקהלים גדולים. התפיסה הדתית הקלאסית רואה את תוקף האמת של ההתגלות האלוקית של מעמד הר סיני וכן הלאה בפרסום, בזה שזה דבר מאוד מפורסם, בזה שזה דבר נמשך לאורך הרבה דורות בהיסטוריה, וזה שזה נגלה בקהל גדול. המשותף לכולם שזה מדדים, עוד פעם מדדים מציאותיים כמותיים. זה המשך של אותה תפיסה שהכוזרים פנה אליו בגללה, והוא עונה לו באותה שפה. נראה בהמשך שזה הבדל עקרוני בין התפיסה שלנו לבין התפיסה, לבין התפיסה של הדתות. הדתות בהיותן פרגמטיות, ההוכחה מבחינתם לנכונות של התורה של מעמד הר סיני, הוא נובע מפרסומו, המשכיותו והגודל של הקהל שעמד שם. אצלנו זה רק השתקפות של משהו מהותי איכותי שקרה שם, כפי שהתבהר בהמשך. בסדר? וצריך להיות מאוד זהירים פה, כי הרבה דתיים טועים בדיוק בנקודה הזאת. הם אומרים על 3 מיליון איש אי אפשר לעבוד. זה הוכחה שהתפרקה היום, אייפון אחד עובד על 3 מיליון אנשים, מה הסיפור? בסדר? לא הכמות היא ההוכחה של ההתגלות האלוקית. ההתגלות האלוקית איננה מוכיחה את עצמה בכמות שלה, אלא במשהו אחר שהוא מה שהיהודי ידבר עליו. אבל חשוב לשים לב שזה הטיעון, ככה הנוצרי קורא בעיניים הדתיות שלו את התורה שלנו שהוא מסכים איתה כביכול. ועכשיו מגיע עיקר ותמצית הדוגמה הנוצרית והטעות הנוצרית שעליו מתבסס, והיסטורית זה בעיקר התפיסה הקתולית, מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. ערב יום כיפור, השם ימחה לנו וישלח לנו סליחה ומחילה. מורי ורבי, כשהוא לימד את הפסקה הזאת, אז הוא הסביר מה שהסביר. צריך לדעת שיוצאי צרפת ובלגיה והסביבה, יש להם איזה שנאה עמוקה זה משהו מוטרף. הרב אבינר כאילו מעביר את זה בבדיחות אצל הרבי, כשהוא מדבר על זה אתה רואה שאם עכשיו היה עובר פה איזה אחד, הוא היה נותן לו איזה נותן לו איזה אחת. קיצור, בשיעור בכוזרי היה שיעור מרוצף כזה שם עוד במרכז הרב, פתאום מישהו התחיל לחפור לו עם כל מיני קידוחים בסעיף הזה, אתה רואה הרב מחזיק. בסוף הוא נראה לו, הוא אומר לו, תגיד לי, אני נראה לך מורה לעבודה זרה? בש אותו נסע, מה אני נראה לך מורה לנצרות פה? איף אותו, יאללה, דילג. באחריתם ובסופם של בני ישראל נגשמה האלוקות ונעשתה עובר בבטן בתולה מאצילות נשי בני ישראל. האלוקות התגשמה והופיעה כעובר, כילד בבטן של, זה מה שאומרים, שמריה התעברה מרוח הקודש וילדה אותו, זה הביטוי הקתולי הקלאסי, אנושי נגלה, בגלוי שלו אנושי, אלוהי נסתר. נביא שלוח בנגלה הוא, בסדר? אנחנו חוקרים גם ההיסטוריה, הוא הסתובב בבית המקדש הנוצרי וזה, וצעק וזה, ומחה נגד כל הבלגנים שהיו שם וזה. אבל הוא עצמו אלוה שולח בנסתרו. בנסתר הוא האלוה השולח, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן אלוהים, אצלם זה, הוא גם בן וגם אלוהים. כי ריהל בהמשך השתמש בביטוי הזה על אדם הראשון, בלי למצמץ. אבל כוונתו לומר, בסדר? היציר העליון ביותר שהבורא ברא במציאות. בסדר? אבל ההבחנה בין הבורא לבין הנברא היא ברורה ומוחלטת אצלנו. ואז אין לנו בעיה להגיד בן אלוהים, או בספר בראשית לקרוא למלאכים אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. מביא רש"י פירוש אחד, בני האלוהים השופטים, פירוש שני מלאכים. וגם המדרש, ואין לו בעיה עם זה. כי ברור, חד וחותך אצלו בתפיסה, שהבורא והנברא הם שני דברים נפרדים לגמרי. בלשון המהר"ל ואחרים, נבדל. אבל הוא נבדל לגמרי מהעולם. מה שמוצג כאן זה הסתבכות אלילית שבו בדבר הוא יכול להיות בעת ובעונה אחת גם אדם וגם אלוהים. זה השילוש, מה שמכונה השילוש בתפיסתם, והוא האב, קרי האל, והוא הבן, העובר הנולד, והוא רוח הקודש, מה שגרם את ההתעברות של אותה אישה. ואנחנו מייחדים באמת, הוא אומר, אל תתבלבל, אנחנו לא עובדי עבדה, אנחנו מייחדים באמת. ואם נראה על לשוננו השילוש, גם אם אתה שומע אותנו בלשון, בתפיסה, מדברים על השילוש הקדוש. אפר לפיהם. השורות שקראנו עכשיו הם תמצית הדוגמה הקתולית שבמשך מאות, שלא לומר אלפי שנים, בקרוב ל-1500 שנה, הנצרות עסקה בניסוח הדוגמות האלה ובדיונים פילוסופיים תיאולוגיים סביב כל הדוגמה הזאת. איך יכול להיות הדבר הזה? וסתירה מיני ובי. בסדר? כדי לחדד את הבעיותיות של התפיסה הזאת, אני אקריא ממורה הנבוכים, אבל שתפיסה של הריאל בהקשר הזה היא כמו של הרמב״ם, עם מורה הנבוכים בחלק הראשון, בפרק עין ב' שכונה על ידי הראשונים והמקובלים פרק שיעור קומה, בסוחו של הרמב״ם ליחס בין הבורא לבין הנבראים, בין העולם לבין הבורא, הוא בלשון הזאת. האל יתעלה, בסדר? אינו כוח בגוף העולם, הוא לא כוח, חלק מהמציאות של העולם, אלא הוא נבדל מכל חלקי העולם, נקודה. הנה האמירה. אין מושג הזה שנתגשמה אלוקות, זה סתירה מיני ובי. זה נוגד כל היגיון, ותכף באמת הנוצרי יגיד לו, נכון, וזאת האמונה. עד אבסורד דאום. היסוד של האמונה זה האבסורד. כי בגלל שאתה בן אדם, ואתה רציונלי, אז אתה רוצה שהכל יסתדר לך לפי הרציונל. אבל באמת האמונה זה דבר אבסורדי, לא במובן המצחיק, אלא במובן שהוא על הגיוני. ובמסגרת העד אבסורדאום הזה, יכול להיות אותו דבר גם האל וגם אדם, ואתה לא מבין איך. ואתה צריך להאמין, אומר לנו יומר הנוצרי.
למה זה
מסגרת
אלינו?
איך?
למה?
הגשמת האלוקות זה מושג בעייתי.
שמרחם? מה שאתה אומר?
למה אי אפשר להגיד בשיטת הנוצרים שאפשר להגשמת...
אתה שואל לשיטתם או לשיטתנו?
לשיטתם. למה אפשר להגיד שזה אפשרי?
שיטתם היא לא בעייתית, זאת התפיסה שלהם. למה הוא אומר אנחנו מייחדי האלוה?
זה לא הגיוני. יש אלוה.
די, כי... קודם כל בגלל שהאסלאם מתנגש בהם בצורה מאוד חריפה, תסתכלו, קרא לחכם מחכמי האסלאם, ושאל גם אותו על דעתו ומעשהו, בסדר? עמוד ה' ברב שילת, לא יודע איפה זה, עמוד חפתת ברב הנזיר, עד הטכניות הכונס אף אחד השחמוד. אנחנו אין תקציב, אתה רוצה לספר כולם כמה הרווחת שהיית בקבע נגד וגם קיבלת בונוסים בגדים, תספר לחבר'ה. מהר מהר אתה צריך לעבור לטכניון, אחי, אם אתה מתחיל עם רוח קרם כבר מצב קשה לפני שנאבד אותך. תראו איך הנוצרים מגיב, בא אחרי המוסלמי, אבל תכלס הוא בונה אותם אחד על השני. אנחנו מקיימים הייחוד, הבורא הוא אחד, והקדמות לאלוהים והחידוש לעולם והייחוס אל אדם ונוח, ושוללים הגשמות לגמרי. זה בעיטה בצלעות של הנוצרי שהיה לפניו. הוא אומר, רם, מי היה אצלך פה? זה ההוא פטר הזה, פטר חמור, תפדה בסה. הוא אומר לו, אנחנו שוללים הגשמות לגמרי, אל תתבלבל. ואם יראה שום דבר בדיבור, נפרש אותו ונאמר כי הוא דרך השלה וקירוב, אין דבר כזה. אין אצלנו בתרגומים אחרים אפילו זה נאמר בצורה יותר חריפה. איך? בדיוק, זאת הנקודה, זה הצד, הנה אני, רגע, אני מקריא את זה פה, אני מקריא פה, מקריא מהרמב״ם, ואז זה, הבנתם מה השאלה?
לא.
אתה יודע, צח שאל, הרי כתוב, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות, גם הרמ"א כשהוא מפרש את הברכה הזאת, הוא אומר, איך הרוחני מתחבר בגשמי, זה פלא שאנחנו לא מבינים. אז הוא אומר, להבדיל, לפפי הבדלות, מה ההבדל בין זה לבין הנוצרי, שהוא אומר, זה פלא. ההבדל הוא בדיוק מה שאמרתי מקודם, שאנחנו אומרים זה פלא, אבל ברור שהאלוקות לא מתגשמת. איך האלוקות, הנברא והבורא הם לא אותו דבר, נקודה. איך מתרחש התווך הזה, אנחנו לא יודעים, זה מה שאנחנו אומרים. תראה איך הרמ"א מנסח את זה, לכן הבאתי את זה דווקא ממנו. עוד פעם, מורה נבוכים א' א' ב'. שכן יש הוכחה מופתית לכך, ברור לנו שכלית שהוא יתעלה, נבדל מהעולם ומנותק ממנו. ביטוי חריף, מנותק, זה הכוונה, הוא לא זהה עם העולם. וכן מוכחת הוכחה מופתית, הימצאות רשמי הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקי העולם, זעיר ובזוי ככל שיהיה. מצד אחד אמרו הוא נבדל לגמרי מהעולם, אומר רבם, מצד שני ברור לנו שהוא מנהיג ומשגיח את המציאות. זה הפלא. אנחנו אומרים הבורא והעולם לא זהים, אין דבר כזה התגשמה האלוקות. הנוצרי הוא נלחץ גם מזה, מצד אחד מאיתנו מאחורה, ומצד שני מהאסלאם שאומר לו אתם עובדי עבודה זרה, אין דבר זה הגשמה, אנחנו שואלים את ההגשמה לגמרי, אין דבר כזה התגשמות אלוקות. אז הוא מנסה להתפתל ולבאר כל הזמן את הדוגמה הזאת. אני ממליץ לכולכם לקרוא באנציקלופדיה העברית, אפילו שזה ערך תרחי כבר ישן, ערך נצרות, יש שם פרק שלם על השתלשלות הדוגמה הנוצרית, פרק מאלף.
הרב, אבל לפי מה
שהסברת
עכשיו, גם ליהדות יש קצת את החלק האבסורדי הזה. זה לא רק זה, גם במקרה
ההבחנה היא לא בא,
אנחנו מאמינים באבסורד, אז הם טיפה באבסורד יותר.
לא, זה לא רק זה, יש לי דוגמה בדיוק כמו מה שנתת.
ההבדל הוא מהותי, ההבדל הוא מהותי בדיוק בנקודה הזאת, שאתה לא מנסה להכניס באותו דבר, אתה לא מנסה להכניס באותו דבר את הדבר והופקו, את הגשם ואת האי גשם. אנחנו אומרים יש קשר, זה יהיה הטיעון של הכוזרי לאורך כל הספר. תמצית הספר הזה, זה יש קשר חי בין המקור לבין החי פה במציאות. בין החי פה במציאות. הנצרות היא עיוות של הדבר הזה. עיוות של הדבר הזה, קרי הרצון להביא את הבשר, או את האל, את המשיח שלהם, או את הנוצרי, לדרגה הכי עליונה כדי שזה יתקבל בכל העולם, היא גרמה להם לעשות את האדם אלוה. הפילוסוף עשה את זה בזה שהוא אמר, השכל הוא אלוהים. השכל הוא מחליט מה יש פה במציאות. הנוצרים, הם עשו מהלך של עבודה זרה. הם אמרו, לא הפסל הוא אלוהים, לא הפסל בו נמצאים הכוחות האלוהים, אלא יש אדם שבו האלוקות התגשמה. זה הביטוי, לכן הביטוי הזה וריאל, הוא לא תפל אותם עליהם סתם, הם אומרים את זה מפורשות. ופה נמצא ההבדל, לא בהאם יש משהו שהוא מעל השכל. ברור שגם אנחנו אומרים שיש משהו מעל השכל, אבל הנקודה היא לא זאת, הם לקחו את זה מאיתנו, כי ישוע הנוצרי היה יהודי, לכל דבר מעניין, ודאי שהוא לקח את זה מאצלנו. את העובדה שהזיקה בין האל לבין המציאות, הוא דבר ששכלו של האדם איננו יכול לתפוס אותו, הוא רק יכול לחיות אותו, אומרים אנחנו, וזה נבואה, וזה מתן תורה. הוא הלך עם זה צעד אחורה בחזרה לעבודה זרה, ואמר האלוקות אינה מתגלה רק בבשר, היא הופכת לבשר בעצמה. היא הופכת לבשר בעצמה. זה האבסורד הזה שדיברתי עליו מקודם. זה ההבדל, מבין? זה ההבדל בין עבודה זרה לבין אמונה טהורה.
קודם נבר מחוסר היכולת של הנוצרים להבין את האבסורד הזה?
בעומק העניין זה נבע מהייאוש אל מול הדלדול והדרדור של העולה, של המציאות הדתית בבית שני, בא מתוך ייאוש, מאיך האמונה מתגלה במציאות, ואז הם אמרו, המציאות היא רעה, היא שורשה בחטא הקדמון, היא זה, ולכן אתה צריך להיות באופן טוטלי או קדוש, או במוסר הקיצוני, דברים שריאה לרמוז אליהם בהמשך. אבל שימו לב שבפסקה הזאת שהוא מתעמת עם התפיסה הזאת בצורתה הראשונית, הוא שם במרכז נקודה אחת בלבד. הוא לא מדבר לא על המוסר הנוצרי, ולא על היחס לעולם הזה. הוא מדבר על נקודה מאוד ממוקדת, שהיא כנראה בעיניו שורש הכל. קרי הגשמת האלוקות. בלבול טהרת האמונה.
טוענים שהנביא שלהם הוא אלוקים לפני עצמו.
כן, לגמרי. שהייתי, אני לא זוכר, זה היה אני חושב ממש לפני הצבא, אולי תוך כדי הצבא, ואחד הפעמים נסעתי, אז עוד חיילים תפסו טרמפים, נסעתי איזה, פתאום התברר לי שאני נוסע עם גוי, מידה עליה, דיברנו פה, דיברנו שם, תבר הוא נוצרי. אז לא התרסקתי עליו, אבל ככה חקרתי אותו, דובבתי אותו. עשיתי לו שיחה אישית כזאת, מה שנקרא, על דה ועלה. ואז הוא אמר לי באמת שהוא לא, הוא לא, הוא נוצרי, הוא לא מאמין שישו אלוהים, הוא מאמין באלוהים, אבל הוא לא מאמין בישו.
הוא
זיקה, הוא אומר, אני לא מאמין שאלוהים יכול להיות בן אדם, כך הוא אומר. זה לא, אני לא מתפלל לפסל הזה, ולצלב, אני לא מאמין בזה, מה שהנצרות כן לקחתי מהנצרות, את האמונה שיש אלוהים והוא משגיח על העולם ואת הדתם וכן הלאה וכן הלאה. לא עשיתי לגייר אותו, כי כתוב שלא צריך לגייר. אז לא, חוץ מזה הייתי חייל, מה אני נתיב עכשיו? היה מעניין, יש נוצרים כאלה.
אולי אם זה בצורה גורפת או שזה באנשים יחידים? התופעה הזאת.
אז זה אנשים יחידים, אבל התפיסה... התפיסה שמתוארת כאן היא התפיסה הקתולית הקלאסית. היא התפיסה ששרשרה את הנצרות לאורך דורות. כפריים בפולניה היו אומרים לך בשנות ה-40, ואז אומרים לך, הם הרגו לנו את האלוהים. אם הם לא היינו הורגים להם את האלוהים, זה לא היה קורה להם, כאילו מה שהגרמנים, ככה פולנים חופשי יגידו. יש סרט מרתק שנקרא שואה של קלוד לנצמן, סרט יהודי, שהוא חזר עם הניצול היחיד מגטו, ממחנה השמדה חולם, לכפר חלמנו, פולין. הוא חזר עם הניצול היחיד, והוא ניצל בגלל שהיה לו קול יפה, אז הנהר בין הכפר הפולני לבין מחנה השמדה, היה נהר כזה, והיה ספינה שהייתה, סירה כזאת שהייתה מעבירה את הגרמנים, והם כאילו קראו לו נייכטינגל, הזמיר, ושמו אותו שם בסינה, והוא היה שר להם בזמן שהם היו, ורק ככה הוא ניצל. הם השמידו את כולם, ואחרי זה, זה אחד המחלות השמדה שהם הספיקו גם למחוק אותו, שלא ידעו מה הם עשו. אין שרידים אליו, רק הכל ידוע, מצילומים וזה, אז הוא חזר עם הבן אדם הזה, והכפריים שם, אני ראיתי את הסרט, עוד שהייתי רווק, זאת אומרת, עוד בסוף שנות ה-80, למניינם, מרתק, מדהים, אין בו צילום זוועה אחד, סרט השואה הכי מאלף שראיתי, רובו רעיונות מדהימים, מדהימים, בן אדם הוא מרעיין בחסד ממש, הוא ראיין כל מיני נאצים מוסווים והוא ניצולים וכל מיני דברים כאלה, מרתק. 6 שעות אתה יושב ככה, 6 שעות סרט דוקומנטרי, תראו אותו תמיד היית הבא 3 שעות, הפסקה שעה, עוד 3 שעות. יאנו, אתה צריך לסגור יום בשבילו. משהו מדהים, סרט, אני ממליץ לכולם לראות אותו. הוא שואה, שואה של קלוד לנצמן, זה בימאי צרפתי יהודי. הוא אז חזר עם הניצול הזה לכפר הזה. והיו שם עוד אנשים שהם זיהו אותו, הכירו, מה זה זיהו אותו? יהודי מבוגר, אבל זכרו אותו, כן, וזה, ופה, ושם, וזה, ויופי שניצלת, טטטטטם, ואז הם עומדים שם כל הכפרים הזקנים האלה, והוא כאילו מתחיל לדובב אותם, לרעיין אותם בחבורה. והוא עומד לידו הניצול הזה, ולאט לאט הוא שואל אותם וזה, ומה ראיתם וזה, ולא, ולא בהתחלה אמרנו, ולא ידענו, אבל הוא מראיין בכלל, לאט לאט, אתה רואה אחרי רבע שעה, ראיון, הכל מוקרן, אתה רואה את הכל בשידור חי, יענו, זה לא הצגה. הם פשוט מתחילים להגיד, פתאום מתחילים להציף, וכן, והגרמנים ככה, וזה, וזה הגיע להם ליהודים, ואחת אומרת שם, הם הרגו לנו את האלוהים, אז האלוהים הרג אותם, אז בגלל זה, זה הגיע להם העונש הזה. אתה רואה, ולאט לאט מוצאים את זה, ומתחילים לדבר כמו אתה עומד ככה, ואתה לא מאמין למה שאתה רואה. כל מה שקראת בספרי האנטישמיות, וההיסטוריה, והזה, והפה ושם, אתה פשוט רואה בריל לייב אמיתי. אתה מסתכל ככה, והבן אדם הוא יהודי עצמו לנצמן הזה, ולא תגיד, והוא עומד לידו. 10 דקות בשעון לפני כן הם אמרו לו, ואיך ניצלת וזה ופה ושם, ולא ידענו מה פתאום, מה היה פה מחנה השמדה, אתה רואה, אתה הוא חולב אותם, מוציא מהם את ה-state of mind האמיתי שלהם, ופשוט הם אומרים את זה מפורש. את מה שאמרו הנוצרים לאורך מאות שנים, ואת התפיסה האלילית הפרימיטיבית שאומרת, הם הרגו לנו את האלוהים. אחד לאחד. לא יודע, היום אני לא יודע, לא מתעסק בזה. יותר קראתי על הנצרות הקדומה, פחות על הנוכחי. חושב שהיום המושגים שלהם הם טיפה, הם יותר מעודנים. הם לא עוסקים בזה, זה. גם אם לא בגלוי, אני חושב, אני לא חקרתי את זה היום לעומק. יש דברים אחרים ללמוד. אני חושב שהם גם עצמם, הם מדברים בצורה יותר מעודנת.
הם קיבלו כמה סטיות רציניות.
כן, הבורחתי, הם דרסל כמה בירושלים בירושלים.
איך? כן, אבל התפיסה העיקרית הזאת היא משקפת לך את מה הייתה הנצרות ברוב אירופה. ככה אירופה דיברה. ככה אירופה דיברה, בתקופה הזאת גם המשכילים דיברו. תקרא ספר שנקרא יהדות ונצרות ברייך השני, 1870 על 1914, של פרופסור אוריאל טל. ספר יבש להחריד, אבל מרתק. גם, טוב, אותי הוא ריתק, נראה לי שאותכם הוא יגמור, אבל תקרא שם, והוא מביא שם תפיסות, מדהים, דברים כתובים, מתועדים, אנטישמיות הנוצרית, האנטישמיות האנטי-נוצרית, הכל, מסודר, מדהים.
בהתחלה הוא אומר
שנתגשמה
אלוהות
והייתה לעובר גוף. נעשתה עובר בבטן, כן.
ואחרי זה הוא אומר, בואו המשך, נקרא אצלנו בן אבן.
לכן אמר, ותראה את המשפט, והוא האב, והוא והכוונה, והוא האב, והוא הבן, והוא רוח הקודש. זה אותו דבר. זה המושג, לכן הבחנתי בין המושג בין...
לא משזה, אלוהים.
לכן הבחנתי, זה כתוב לפני כן ואחרי כן. אז זה כאן הוא מסביר מה זה הוא הבן. זה הוא הנולד, זה המשיח שדתם הוא הנביא. ובאותה נשימה הוא יגיד לך, והוא האלוהים עצמו. זה כתוב לפני כן וכתוב אחרי כן. הוא האב, הוא הבן. איך הוא, הבן אדם, אותו אחד יכול להיות גם האב, גם הבן. אלמלא שאתה טוען שהוא האלוקות והוא גם האדם. אדם אל, בקיצור.
האדם שאומר האלוהי הנסתר.
נכון. אדם אל, זאת התפיסה.
מה זה רוח הקודש?
אה?
מה זה רוח הקודש?
זה המעבר מהאדם לאל וחזרה. אנו, המשפט שאומר, אנחנו מייחדים באמת, וגם אם נראה לשוננו השילוש, הוא משפט שאין לו מובן רציונלי. זה הפניתי אתכם לערך נצרות שם באנציקלופדיה העברית. אין לו מובן רציונלי. נמסו במשך שנים, הפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים הנוצרית, ניסתה להעמיד את הדוגמות האלה. אבל אין לו מובן הגיוני והכוזרי, תכף יגיד לו את זה. עכשיו החלק הבא. אם כן, השורות האלה שקראנו הם תמצית, כמו שאמרתי, הדוגמה החצי אלילית של הנצרות. אנו מאמינים בו, באל, ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, ולא חדל העניין האלוקי להתחבר בהם. שימו לב שהוא משתמש פה במושג העניין האלוקי, שהוא תמצית שיטתו בהמשך. הוא שם אותו כאילו בפי הנוצרים, עד שמרה כהלם במשיח הזה וצלבו. וצלבו. אוריאל פה מסכים עם מה שכתוב ברמב״ם, מי שצלב את הנוצרי זה לא היה הרומאים, זה היה היהודים, סנהדרין. דנו אותו גמרות מגמרה ופורשת בסנהדרין, דנו אותו בתור מחשף, מסית, מדיח, כמו שכתוב בספרים, וסקלו אותו, ואחרי זה תלו אותו, כמו שכתוב בהלכה, לא תקעו לו מסמרים בידיים, כמו ההמצאות של הזה, פשוט, אחרי שסקלו אותו, על פי דין, תלו אותו. כיוון שאז נהגו, תלו אותו. על דין שלא תלין נבלתו על העץ, ואחרי שזה, הורידו אותו וקברו אותו.
הרומאים או...
היהודים, צלבו היהודים, כל הניסיונות להגיד שזה הרומאים, זה פשוט היה כדי לברוח מהנוצרים. כדי שהנוצרים לא יגידו שהיהודים הרגו את האלוהים שלהם. אבל בתכלס, זה גמרא מפורשת, וחלק מהגמרות והראשונים זה צונזר, אבל זאת האמת, צריך להגיד אותה. כי הוא היה יהודי לכל דבר ועניין. לכל דבר ועניין. כל המאה השנים הראשונות של, של הנצרות, כל הנוצרים היו יהודים. יתרה מזו, את המשפט פה שסוגר את סעיף ד' סעיף ד' אומר במפורש שהשליחים הנוצרים במאה השנים הראשונות, מה שמכונה הכנסייה הנוצרית הראשונה, לא הורידו שום דבר מתרי"ג מצוות. הם כולם היו יהודים דתיים, כמו עוד אחת מהכתות של בית שני, איסיים וכת מדבר יהודה, והיו נוצרים. זה היה כת משיחית, כת משיחית שראשה נידון בתור מחשף, מסית ומדיח. זה הכל. אחרי זה, אחרי 100 שנים, התרשרו תהליכים שתכף נראה אותם כתובים, אבל זה היה הבסיס, ולכן הוא נידון כמו כל יהודי. הוא היה יהודי, חלק מהחברה היהודית, דנו אותו בסנהדרין על פי יהודים, והרגו אותו כמו יהודי. כמעט אמרתי יהודי טוב. כמו יהודי. זה מה שכתוב פה, וצלבו. פה נמצא אחד התמציות, הנקודה השנייה המשמעותית של הנצרות, והוא שמרא כהלם במשיח זה הוצלבו, ונהיה קצף מתמיד על כהלם. הסוגיה אחת זה קהל, זה כלל ישראל מרד במשיח שלו, ולכן הוא נדחה, ועכשיו זה הפך מהתגלות האלוקות בעם הנבחר לדת אוניברסלית. ושתיים, היהודים הם, אתה רואה אותם כמו שאתה רואה אותם, כי יש עליהם קצף מתמיד. בסדר? זה מה שמכונה בכתבי הרב זצ"ל ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, המרידה בסגולת ישראל. היין אורות שם, שם, שם ושם, ובעיקר בפרקי ישראל ותחייתו. הם אולי מבוססים על ההיגיון הזה. בסדר? בלשונו של הכוזרי, עד שמרא כהלם במשיח זה, וצלבו הוא ונהיה קצף מתמיד על כעלם. סולקה הבחירה בלשונו.
קצף מצד האלוה?
מצד האלוה, מצד האלוה, אלוה, אלוה. עושה זה האלוה. ורצון על מי? על היחידים ההולכים אחרי המשיח. כי באמת 100 שנים הראשונות של הנוצרים, זה היו כמו שאמרתי, לא סתם יהודים, כולם יהודים דתיים. ואחר כך על האומות, הנה האוניברסליזציה של של דת ההתגלות הנוצרית, הפיכתה לדת עולמית במקום לדת של אומה מסוימת, ואחר כך על האומות ההולכות אחרי אותם היחידים, ואנחנו הנוצרים, אנחנו מהם, מאותם אומות. הנה הוא מתעמת עם הבסיס של דבריו. הרי אם אתה אומר שאתה מאמין בתורה ושהשם בחר בעם ישראל, אז איך פתאום עשית את עצמך תחליף לעם ישראל? הוא אומר, ואף על פי שאין אנו מזרע ישראל, בלשון הנוצרים קוראים לזה ישראל שבבשר, מי שנולד מהם היהודיה, אנחנו יותר ראויים להיקרא בני ישראל, מפני שאנחנו הולכים אחרי המשיח, קרי אחרי שהם לא קיבלו את הנוצרי, ישראל הפסיק להיות שם של עם בבשר והפך להיות אמונה רוחנית. כאן הבסיס לתפיסה הנוצרית, שרק מי שמאמין בנוצרי, בסדר? הוא הולך אחר האמת. בסדר? אנחנו יותר רואים להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחרי המשיח ומאמינים בו, שזה תהיה המצווה המעשית שתכף הוא יתאר. וחבריו של הנוצרים מבני ישראל היו 12, במקום השבטים, מפורש בכתביהם. ואחרי כן הלכו רבים מבני ישראל אחרי ה-12 ההם, זה 12 השליחים שלו. והיו כסאור, גורם המציס, לאומת הנוצרים, שאין אומה כזאת באמת, אלא לאומות שקיבלו את הנצרות, שזה היה בעיקר ברומא. בסדר? והיו ראויים למדרגת בני ישראל, שימו לב, הוא חוזר פעם שנייה לטיעון הזה, כי זה אחד הטיעונים הכי חריפים. אם אתה מתבסס על התורה, איך פתאום שינית אותה? אם אתה מאמין בהתגלות לעם ישראל ושהשם שכן כבוד בעם ישראל, איך פתאום לקחת לעצמך את הזכות להיות עם ישראל? כן, כי אנחנו מאמינים במשיח. אז אנחנו ראויים והם נדחו.
בגלל שהם הפסיקו להאמין.
כי הם לא הלכו אחרי המשיח הזה.
אמרה כעלם הזה?
איך?
זה אמרה כעלם?
כן, זה אמרה כעלם. והיה לנו הניצחון וההתפשטות בארצות. הנה הטיעון של ההתחלה. רואים? זה הופיע בדלת, הנוצרים והמוסלמים חילקו את היישוב. זה הופיע בשאלת הכוזרי. אני אלך לשאול את הנוצרים והמוסלמים, כי הם הרצינים, היהודים על הפנים. והנה זה מופיע בתוך דברי הנוצרי עצמו. והיה לנו הניצחון וההתפשטות בארצות, וזה ההוכחה שאנחנו יודעת האמת. כמו שאיכשהו מתרגם את מעמד הר סיני, זה מה? זה בשל פרסומו, התמדתו והגלותו בקהלים גדולים. אנחנו צודקים כי אנחנו חזקים. הנגזרת הבאה תהיה, ולכן אנחנו יכולים לשפוך דם כמה שאנחנו רוצים. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, היא אוניברסלית, היא פרשה מהיות דת של אומה חיה מסוימת, והיא דת אוניברסלית. מצוות לעשותה, לגדל את המשיח, שימו לב המעשים שהוא נותן לו, לגדל את המשיח ולגדל צלבו אשר נצלב עליו. זה מה שהנוצרים נוהגים להצטלב אל מול דמות הבתולה והצלב, או מול הדמות הזאת. ואת הדומה לו הוא מחכה אותו. ודיננו מנהגנו, הרי הוא שאל אותו על מעשים, הרי הם מציווי שמעון השליח. שמעון השליח, פאולוס או פטרוס? רב הנזיר, הוא ידע את הדברים האלה. פטרוס. והשני, זה... אם היו קוראים לו היהודים פטר חמור, לא סתם אמרתי זה מקודם. והשני היה פאולוס, שאול, במקור היה שאול. בציווי שמעון השליח וחוקים לקוחים מן התורה שאנו לומדים אותה, ואין דחייה לאמיתתה, ושאם מעת האלוהים. אתם רואים, הוא חוזר על המשפט הזה, ולכן כל הזמן הוא אומר אנחנו אירועים והם לא אירועים, הם מרדו ולכן זה עבר אלינו, הבחירה עברה אלינו. זה היסוד השני בתפיסת הנצרות. היסוד הראשון, התגשמות האלוקות, שזה העלהת הנביא שלנו והאבסורד הרוחני. זה שתיים, דחיית ישראל והאוניברסליות של הנצרות, אבל למעשה הבחירה במי שהולך אחרי אותו משיח. בסדר? שימו לב, סוגיית המוסר הנוצרי, סוגיית כל הדברים, היא לא נידונה פה, היא לא נעסקת כאן. וכבר נאמר באבנגליון בשם הנוצרי, לא באתי לפחות מצווה ממצוות משה, אלא באתי לחזקן ולהוסיף עליהן. וזה מצוטט גם בגמרא בשבת קופטת זין, בדיון שמתנהל בין רבן גמליאל ואחותו לגבי פילוסוף נוצרי. תקראו שם, סיפור ידוע, שיחדו אותו, הביאו לו חמור, הביאו לו מנורה, ושם הוא אומר את המשפט הזה שהוא משקף את ה התפיסה של החכמים הנוצרים באותה תקופה, קרי כבר בתקופת המשנה והתלמוד. מה שהוא מחדד מכאן ריאל זה את העובדה שהנוצרים עצמם אומרים אנחנו מתבססים על התורה. מה עשה את השינוי? המשיח המיוחד הזה שהוא גם אלוהים וגם אדם, ומי שלא מאמין בו, לא האמין ולא מאמין בו, נדחה. הטיעון הנגדי של הכוזרי הוא מתומצת במילה אחת, משולל היגיון, לא הגיוני. כאן רואים עוד פעם את כל מה שאמרנו מקודם, שהחיפוש, בקשת האמת של הנוצרי, של הכוזרי, סליחה להבדיל בהבדלות, של הכוזרי, בקשת האמת היא כן הולכת על הציר השכלי. הוא אומר, אתה דורש ממני אמונה שהגדרתה היא אבסורד, הגדרתה היא זרוק את ההיגיון. אמר הכוזרי, אין כאן מקום להיקש, היקש זה סברה הגיונית. ולא רק זה, אולם ההיקש מרחיק רוב ורוב הדברים האלה. רוב הדברים, העיקר של מה שאתה אומר, אתה דורש ממני בהגדרה בקשת אלוקות, בקשת רצון השם, שווה להיות לא הגיוני. לזרוק את ההיגיון, לא מוכן. אלא מה, אבל אם התאמתו הראייה והניסיון, אם בן אדם אומר, מה אני אעשה? אני ראיתי את זה בעין, עד שישבו את הלב, ולא תהיה לו ברירה להאמין בזולת מה שנתאמת אצלו, אז יערים על ההיקש בהתחכמות. זה כל הפלפולים של הסקולסטיקה הנוצרית בביאור הדוגמה הבלתי הגיונית הזאת של התגשמות האלוקות. עד שיקרב את זה הדבר הרחוק, כמו שיעשו חוקרי הטבע, שהם לא מבינים משהו בסגולות המוזרות שנגלות להם, אילו סופר להם עליהם לפני שראו אותם, הם מכחישים אותם בדרך השכל. אבל כאשר יראו אותם, הם רואים איזו תופעה ואין להם הסבר, יתחכמו ויתנו להם סיבות מן הכוכבים והרוחניות, ולא ידחו את מראה העיניים. ואני אינני מוצא נפשי נוחה לקבל הדברים האלה, כי אני רוצה דבר שאני יכול לברר אותו בשכל. הוא כבר התייאש מהשכל הפילוסופי, אבל הוא אומר, אמונה שבהגדרה דורשת ממני להיות לא הגיוני, לא לעבוד עם השכל, לזרוק את השכל לפח, אינני מוצא את נפשי נוחה לקבל את הדברים האלה, מפני שהם חדשים לי ולא גדלתי עליהם, וחובה עליי, שימו לב, הנה הוא אומר מפורש את מה שאמרתי, לחקור בשלמות. הוא הזדקה כבר לתפיסה הפילוסופית, זאת אומרת, הוא מחפש לחקור, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה, כי הוא הזדקה לפילוסוף. בסדר? אבל הוא מחזיק ואומר, זה לא הגיוני ואני באתי לחקור את האמונה.
למה זה כל כך לא הגיוני?
כי זה אתה אומר שהאינסוף הוא גם הסוף והסוף הוא גם האינסוף. לא נכנס באותו דבר. אנחנו אומרים האינסוף מחיה את הסוף, מתגלה בו, אבל הוא נבדל, הוא לא הסוף. זה הבייסיק, זה הנחת יסוד שלנו. כי לא יראני האדם וחי, ככה מעמד הר סיני, זה השורה התחתונה של מעמד הר סיני, לא יראני האדם וחי בחיים. האדם לא רק שהוא לא אלוה, הוא לא מסוגל לתפוס את האלוה. ריבון כל העלמים, אמנתו עילת כל האלות וסיבת כל הסיבות, לת מחשבה תפיס הבך כלל. זה לא הזוהר התחיל את זה, זה לא התיקוני זוהר, זה כי לא איראני אדם אחד. זה שהתורה ניתנת, כבר לא תראו תמונה, לא ראיתם תמונה, כל הזמן התורה דופקת בזה בראש. לכן יגאל כל הזמן מדגיש, הם כל הזמן אומרים, הם מפוזסים על התורה, לא רק זה, הוא מצטט דווקא את השלב בנצרות שהם אומרים, אנחנו מאמינים בתורה לגמרי, רק הבעיה שלכם, שאתם מרדתם במשיח, זה סוגיה במשיחיות, לא המצאנו דעת חדשה, זה רק, אנחנו עם ישראל, פשוט הוחלף דיסקט ואתם לא שמתם לב, הוחלף דיסקט שבא המשיח כבר, הקריסט נקרא בלשונם, וגאל כבר את העולם בייסוריו ובסבלו, ואתם פשוט לא שמתם לב, זה הכל. והגיע השלב שבו האמונה אמורה לעבור לכל העולם ולא רק להיות מיוחד בעם ישראל, ואתם נרדמתם בשמירה. זה הטיעון הנוצרי. מה ההוכחה לזה? שבשהנה האל בעצמו בא ונהיה האדם והביא את הגאולה. זה הטיעון הנוצרי.
איזה גאולה?
על את העולם. עכשיו אם אתה לא מאמין פשוט בנוצרי, כשאתה לא מאמין אז אתה עדיין בגיהנום, ואתה גם יהיה לך גיהנום, ואתה שקוע בחומר, ואתה חושב שאתה מקדש את החומר, אבל בהם אתה שקוע בחטא הקדמון ובכל הגשמיות ובכל העריות האלה.
אבל מה הם מדברים? במציאותית
במציאותית הם אומרים, מי שיאמין בנוצרי ומי שילך אחריו, אין לו באמת מה לעשות פה בעולם הזה, כי זה העולם, כל העולם הזה הוא בחטא יסודו. ברור, אתה כמו, אתה צריך תתקדש, תתנזר, וזה כמו, ואתה אין לך מה לעשות פה בעולם. אבל תשים לב עוד פעם, הוא לא עוסק בזה פה. כאן הוא עוסק בליבת הטיעון, התגשמות האלוקות, האדם האלוהי, שהוא החליף את הדיסקט הזה מעם ישראל לכל העולם. ואת זה היהודים פספסו.
רב, איך מישהו מעלה את המצוות?
איך? זה קרה אחרי 100 שנה בערך מצליבת הנוצרי. לא עשה את זה בכלל הנוצרי עצמו, עשה את זה פאולוס.
פה הוא
להפך, פה רשום דווקא השלב העתיק יותר, כי הוא בדיוק רוצה לחדד את הנקודה הזאת במובלע, שאתם משענים על התורה ונשארתם בתורה, וכי הוא רוצה לחדד בדיוק שהוויכוח איתם הוא במקום אחר. הוויכוח איתם הוא עלה על הטיעון המשיחי שלהם, והטיעון המשיחי שלהם בנוי על הטיעון האלילי שלהם. זה הבאג שלו. והטיעון האלילי שלהם בנוי על אבסורד רוחני שכלי, שלכן הכוזרי אומר לו לא נתפס. הרב הנזיר מצטט, ובזה נסיים, הוא מצטט פה בפירוש של הכוזרי, הוא מביא את ויכוח הרמב"ן. זה מופיע בכתבי הרמב"ן שהוציאו מוסד הרב קוק, הירוקים האלה, שהרמב"ן בוויכוח שלו עם מומר אחד שם באוזני מלך ספרד, הוא אמר, עיקר אמונתכם לא יקבל אותו השכל. אמר הרמב"ן לאותו מומר בוויכוח הפומבי ההוא, לא יכול להיות שיהיה הבורא שמיים וארץ חוזר, כלומר נהיה לעובר בבטן של איזה יהודיה. וכן בוויכוח תומס והמלך בספר שבט מיהודה, ספר שכתב רבי שלמה אבן וירגה שהיה בגירוש ספרד, הוא מצטט מפי הטיעון של הנוצרי עצמו. תראו איך הוא אומר את זה, ענייני מושיענו, וזה מה שאמרתי לכם שעיקר הסעיף זה המשיחיות והאלילות, לא המוסר הנוצרי ולא ביטול המצוות. לא עם זה הכוזרי נלחם, לצד הטיעון המשיחי שבנוי על הטיעון האלילי, שבנוי על אבסורדיות האמונה. ענייני מושיענו, המשיח שלנו, אינם קרובים אל השכל, אומר תומס הנוצרי, ולכן נקראת אמונתנו פיידוש. פיידוש, אמונה. אמונה ולא היגיון, זה הכוונה. יענו, אמונה בלי היגיון. זרוק את ההיגיון. צאו ראו היזהרו עד כמה מי שלא לומד אמונה ומי שלא מברר מה זה באמת אמונה, הוא בקלות הולך ליד הדברים האלה. או שהוא נופל לפינה שחושב שאמונה זה להאמין באלף בית ג' ד' שיערי הפילוסופיה, או שהוא הולך למקום שאומר אמונה זה משהו כזה לא הגיוני, כאילו באים אומרים לו אבל זה מביאים לו כל מיני הוכחות, הוא אומר עזוב אותך, אמונה זה לא הוכחות, זה משהו.
אמונה זה איפה שנגמר השכל.
הנה בבקשה, אם אתה עושה איזה קר זה כזה שאמונה זה איפה, זה עליון מהשכל, זה על שמה שהם אומרים זה האמונה מתחילה במקום שמתחילה אבסור, זה מה שכתב כאן, זה הפיידוש הזה, האמונה חסרת ההיגיון.
ואיך אנחנו מסבירים את האמונה?
אמונה זה מה זה בכלל לא, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה מה שמתגלה אלינו, מה שחי בנו, זה הקשר של האלוה אל הנברא תוך הפרדה מוחלטת ביניהם, תוך הבחנה מוחלטת בין הסוף לבין האינסוף. זה הקשר החי בכלל ממנו אלינו, לא מאיתנו אליו. זה כל ההיפוך של הכוזרי.
מתוך זה.
לכן את האסלאם עכשיו הוא הולך להריץ, הוא יעיף, וטק, הוא הולך ליפול אל היהודי. זה אדם?
משהו
בהמשך
פסקה
3
לא הבנתי את כל כך את ההבדל, שבהתחלה אומר, אנחנו יותר רואים להיקרא בני ישראל, ואחר כך, והיינו רואים למדרגה בני ישראל, אני יכול לחדד את אותה נקידה? כאילו בני ישראל הם מבינים, כאילו שהם אומרים, הם כופרים כאילו בעם ישראל בזה שהם אומרים אתם נעתקתם מהבשר.
כן, אנחנו יותר ראויים כי הם כפרו במשיח, כי הם לא הבינו שהתחלף דיסקט, והיהודים שכן הלכו, והיהודים שכן הלכו הם ראויים למדרגת בני ישראל, זאת אומרת הם ראויים להיקרא עכשיו בני ישראל.
אבל הם מכחישים את עצמם מבני ישראל.
מה פתאום אומרים, הם אמרו עם ישראל עבר אלינו, אנחנו עכשיו עם ישראל. עם ישראל זה כבר לא ישראל שבבשר, זה הניסוח שלהם בכתבים שלהם, זה ישראל שברוח. ישראל שברוח זה רוח אוניברסלית.
רק
שזה
לא הגיוני, אבל
עדיין נותן
פה אפשרות שכן יוכיחו לי וזה כן יהיה הגיוני.
זה מה שהוא אומר, חובה עליי, סיים בזה, חובה עליי לחקור בשלמות.
אז עדיין יש פה
איזה... השכל של הקונספציה השכלית כמו שהפילוסופיה שמה אותה, זה לא מה שאני מחפש. מה שהנוצרים הביא לי זה דרישה, זה הצבת אמונה שבבסיס שלה זה האמירה זה לא הגיוני, ולהאמין זה להיות לא הגיוני. והוא אומר לא, אני מחפש ונפשי מחפשת, אבל עליי לחקור בשלמות.
זה אומר, אבל אם התאמתו הראייה והניסיון,
עד ששוט הלב, אז אולי... זה אומר, זה לא הגיוני, אבל איך בן אדם רציונל, איך אתה מאמין בזה? אבל כיוון שהוא חווה את זה, או אמרו לו, הוא ראה את זה, הוא חושב שהוא ראה את זה, אז עכשיו הוא מסדר את כל העולם השכלי סביב הדבר הזה. זה גם מה שהנצרות עצמה, רואים את זה בהיסטוריה של התיאולוגיה שלה, שאת כל המאמץ הפילוסופי, מה שמכונה הסקולסטיקה, זה הפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים, היא כיוונה... כדי לנסות להעמיד איכשהו את הדוגמות האלה שהן לא הגיוניות.
אם הכותרים מחפש רק היגיון כל הזמן,
זה לא מדויק לנסח את זה בצורה הזאת, אבל
הוא מחפש עכשיו תשובה,
הוא לא מוכן להיות לא הגיוני, זה מה שכתוב.
אבל גם ביהדות יש דברים שכאילו אי אפשר להבין בהיגיון.
אבל זה השאלה שנשאלה בתצורות אחרות, אלא שהאי ההיגיון שלנו אומר, ההיגיון הוא מכשיר מאוד מרכזי, הוא חלק ממשהו יותר גדול. זאת אומרת, יש לך היגיון על, שבמסגרתו אחד הכלים המרכזיים, ובהרבה מקרים הכלים המובילים, זה ההיגיון. אבל אם אתה תיתן רק להיגיון להגדיר את הכל, אתה בבור של הפילוסוף. בסדר? אם כתוצאה מזה שאתה לא רוצה להיות פילוסוף, תלך לאי-היגיון, אתה הולך לנוצרי. אנחנו אומרים, יש היגיון על. יש היגיון אלוקי. יש משהו שהוא יותר גדול מההיגיון של האדם, וההיגיון של האדם הוא המשך שלו. הוא הופעה שלו, ולכן כיוון שההיגיון הזה מבין שהוא המשך של האמונה, אז הוא לא מנסה להשתלט על המקום של האמונה, אלא הוא מבין שהוא עובד בשירות האמונה, והוא חוקר ולומד ומברר בשלמות עד המקום שהוא מגיע, ובמקום שהוא יודע בשכל להגיד שמכאן זה לא הכלים של השכל, שמה הוא מגיע להתגלות, שם הוא מגיע לנבואה. השם הכולל זה הנבואה, ההיגיון הוא אחד הנגזרות של הנבואה. הנבואה היא לא הגיונית, היא המקור של ההיגיון. הנבואה היא לא אבסורדית, אלא היא קשר על שההיגיון הוא סניף אחד שלה.
אבל הנבואה זה כל אחד תופס
על הרמה שלו. נכון, לפי מקומו, לפי אישיותו, לפי דמיונו, לפי נשמתו, וכן הלאה וכן הלאה, כי הנשמה היא מחוברת למקור, והמקור הוא מחיה את הנשמה, כלומר הוא מדבר אליה, כלומר לפעמים הוא מדבר אליה רק בסמוי, ולפעמים הוא מדבר אליה בגלוי, הוא מיהו, שהיה.
הנבואה...
המצווה...
אולי שכאילו היא מתחילה מנקודה
מסוימת,
אתה מצטרף אליה בדרך כאילו
לנבואה. כן, כן. כל הזמן פה. נוחה, סליחה כתוב נוטה.